הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות תרומות. בפרק זה מבאר הרמב"ם מי הם המותרים באכילת תרומה. בתחילת הפרק הוא מדבר על הכהנים הראויים לאכילת תרומה ובני ביתם, לאחר מכן על איסור הזר באכילת תרומה, האיסור שנוצר באכילת תרומה על ידי נישואין לישראל או על ידי בעילה אסורה, ובחלקו האחרון של הפרק מדבר הרמב"ם על דיני הכהנת שיש לה זרע מישראל או הישראלית שיש לה זרע מכהן. פותח הרמב״ם בהלכה א', תרומה גדולה הוא תרומת מעשר שאותה נותן הלוי מהמעשר שלו לכהן, נאכלת רק לכהנים, וכל הכהנים יכולים לאכול אותה, בין גדולים, בין קטנים, בין זכרים, בין עקבות, בנותיו של הכהן וגם נשיו, ואוכלים את התרומה הם ועבדיהם הכנענים ובהמתן. אך תרומה ראויה לגמרי לאכילת אדם, אסור לאכילה לבהמה משום הפסד תרומה, ולא הותר לאכיל תרומה לבהמה אלא אם כן אינה ראויה כל כך למאכל אדם. אך דבר שלא ראוי כלל למאכל אדם לא חל עליו שם תרומה כלל. והמקור לכך שעבדיהם הכנענים ובהמתם של הכהנים אוכלים בתרומה, וממה שנאמר בפרשת אמור, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. והעבד כנעני הוא קניין כספו של היהודי שהוא קנוי לו לגופו. אך עבד עברי של הישראל אינו אוכל בתרומה. וגם נשי הכהנים נתרבו מפסוק זה. ועבד כהן שברח מאדונו, ואשת כהן שמרדה על בעלה, שהיא מסרבת לחיות איתו חיי אישות, הרי לא אוכלים בתרומה. משום שכל זמן שלא שחרר האדון את עבדו והבעל לא גירש את אשתו, אף שהם התנתקו ממנו, מכל מקום הם עדיין קניין כספו, לפיכך הם אוכלים בתרומה. הלכה ב', תרומה של תורה שהופרשה מדברים המחויבים מהתורה כדגן תירוש ויצר, והיא הופרשה מפירות ארץ ישראל בזמן שכל יושביה עליה, הרי נוכל אותה אלא כהן מיוחס. דיינו כהן שעידו עליו שני עדים שהוא בן פלוני הכהן ואביו הוא בן פלוני הכהן, וכך עד לכהן ששירת בבית המקדש, שאילו לא בדקו בית דין הגדול אחריו שהוא מיוחס, לא היו מניחים אותו לעבוד על גבי המזבח. אבל כהני חזקה, כהנים שהם מוחזקים אצלנו ככהנים, שהם נושאים כפיים ועולים לתורה הראשון, אכן על כך עדות גמורה, הרי הם אוכלים בתרומה של דבריהן בלבד, שמותר להם לאכול רק תרומה שהיא מדי רבנן, כמו תרומת הירקות או תרומה בזמן הזה. ותרומה תאורה, בין תרומה גדולה, בין תרומת מעשר, בין אם הייתה תרומה של תורה, בין אם של דבריהן, אינה ניתנת אלא לכהן תלמיד חכם, מפני שאסור לאכול תרומת מאה, והתלמיד חכם בקי בענייני תאומה ותארה ויודע לשמור את עצמו בתארה. ואילו כל המאה הארץ הם בחזקת תאומה, ומכיוון שאין הם יודעים היטב את ההלכות, הרי ייתכן שהם נטמעו ואינם יודעים על כך והם עלולים לאכול את התרומה בתאומה. לפיכך שמה שאיננו נותנים תרומה תאורה לעם הארץ, אינה מחשש שיוכלנה כאשר הוא יודע שהוא תמה. דיינו חשוד על כך, אלא אנו חוששים שנטמע והוא אינו יודע על כך, הרי על פי זה נותנים תרומה תמאה לכל כהן שירצה בעל הפירות לתת לו ואפילו עם הארץ, ומכיוון שאומרים לו מראש שהתרומה תמאה, אין חשש שהוא יוכלנה בתומה, אלא הוא ישתמש בה לשריפה. הלכה ג', ישראלית שניסית לכהן, דיינו בת ישראל שלא רק שנתקדשה לכהן, אלא אף ניסה לו שנכנסה לחופה, אפילו אם היא קטנה בת 3 שנים ביום אחד, שבאם היא בת פחות מ3 שנים, אין החופה חלה עליה והיא לא נחשבת נשואה, אך בת ישראל שניסה לכהן כאשר היא בת יותר מ3 שנים, תאכל בתרומה, וגם בחזה ושוק של קורבן שלמים שניתנים לכהנים, ואוכלים אותם כל הכהנים בין הזכרים ובין הנקבות, וכך גם אשת הכהן אוכלת אותם. ודין תורה שתאכל בת ישראל מי שנתרסה לכהן, שהרי קניינו משת הקידושין, והיא בכלל קניין כספו, אבל אסרו חכמים שתאכל הארוסה תרומה עד שתיכנס לחופה, גזרה שמא תאכיל תרומה לאביה ולאחיה, כשהיא ארוסה בבית אביה, ומכיוון שלאחר האירוסין עד לנישואין היא עדיין גרה בבית אביה, ואביה וכל משפחתה הם ישראלים האסורים בתרומה, הרי חששו חכמים שאם כאשר היא גרה בבית אביה היא תאכל בתרומה, יש לחשור שהיא תאכיל ממנה לבני משפחתה הישראלים האסורים בתרומה, ולפיכך גזרו חכמים שלא תאכל בתרומה עד שתינשא, שאז היא עוברת לגור בבית בעלה הכהן. הלכה ד', חרשת שאינה מדברת ואינה שומעת, וכך גם שותה שניסית לכהן אינה אוכלת בתרומה, ולא רק באופן שהסיעה את עצמה כשהיא גדולה, שאז אין קידושיה ונישואיה חלים כלל, מכיוון שאין לדעת, אלא אפילו היא סייעה אביה של החרשת או השוטה בקטנותה לפיקח, שיש לה אב כוח לקדש ולעשי את ביתו הקטנה, והוא יכול לעשות זאת אף אם היא חרשת או שוטה שאין לדעת, משום שהוא המבצע את הקידושין, ואם כן היא נשואה לכהן מהתורה. בכל אופן אמרו חכמים שלא תאכל בתרומה, גזרה שמה יישא חרש שהוא כהן חרשת, שזהו דבר השכיח שחרש נושא חרשת, שבאופן זה אינם נישואים מהתורה אפילו אם היא סייעה אביה, שהרי נישואי החרש אינם תופסים. ואם במקרה של חרשת שהסיעה אביה לפיקח, נתיר לה לאכול תרומה, היא תבוא לאכול תרומה אף אם ניסית לחרש, שאז אין קידושי התופסים כלל מהתורה, ואף שחכמים תקנו להם נישואין, הרי הדבר לא מועיל כדי לאכול תרומה דאורייתא, לפיכך גזרו חכמים שלא תאכל חרשת בת ישראל שניסית לכהן, בתרומה כלל אפילו אם הסיעה אביה לפיקח. ומה שעשו חכמים גזרה מחשש שהחרשת אוכל תרומה, אף שהיא איננה חייבת במצוות, כתבו המפרשים שכשם שחייב אדם לחנך את ילדיו הקטנים כדי שיתרגלו לקיים מצוות אף שהם גדולים, כך חייב האב לחנך את ביתו החרשת שמה תתפקח ותהיה חייבת במצוות. הלכה הזהר, כל אדם שאינו כהן אסור לאכול תרומות, שנאמר בפרשת אמור, וכל זר לא יאכל קודש, שהכוונה לתרומה נקראת קודש. ואפילו היה ישראל תושב כהן או שכירו, אסור באכילת תרומה, שנאמר בפרשת אמור, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. ותושב זה שכיר עולם, שהזכיר את עצמו לבעל הבית ללא הגבלת זמן, ולפיכך הוא נקרא תושב, שהוא תושב של קבע אצל בעל הבית. ושכיר זה שכיר שנים שהזכיר את עצמו לעבוד מספר שנים אצל הכהן, ושניהם אין גופם קנוי לכהן, ולפיכך אין הם בכלל קניין כספו האוכל בתרומה. ואף עבד עברי שקנה הוא לעבד לשש שנים או יותר, ואף עבד נרצע שהוא נשאר עבד עד היובל, הרי הוא כתושב ושכיר שאף הוא אינו אוכל בתרומה, דאף שהגמרא אומרת שעבד עברי בשונה משכיר גופו קנוי, הכוונה רק למעשה ידיו. אכן גופו קנוי לגמרי לאדון, שכל מה שקנה העבד קנה רבו וכדומה, שזה נאמר רק לגבי עבד כנעני, ולפיכך אין עבד עברי בכלל קניין כספו של הכהן, ואיננו אוכל בתרומה. וכהנת אשת הזר, שניסה לישראל או לוי, הרי כזר, שנאסרת באכילת תרומה, אף שעד לנישואיה לישראל היא הייתה מותרת באכילת תרומה, שנאמר בפרשת אמור, וכל זר לא יאכל בו, בין הוא ובין אשתו, ואף אם הייתה בת כהן. על החבב, זר שאכל תרומה בזדון, בין שהיה הזר תמה ובין שהיה טהור, בין שאכל תרומה טהורה ובין שאכל תמאה, חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר בפרשת אמור בנוגע לכהן תמה אוכל תרומה, ומטובו כי יחללו, ובפסוק שלאחריו נאמר וכל זר לא יאכל קודש בבב החיבור, ולמדו מכך חכמים שגם לגבי זר האוכל תרומה נאמר עונש המיטה בידי שמיים, ולוקה על אכילתה משום שעבר על הלב של וכל זר לא יאכל קודש, ואינו משלם את דמי מה שאכל, משום שהכלל הוא בכל התורה שאינו לוקה ומשלם, שאדם שעשה פעולה אחת וחייבים עליה אין מלכות ואין תשלומים, הרי הוא לוקה ונפטר מן התשלומים, שנאמר כדי רישתו, משום רישה אחת אתה מחייבו ואין אתה מחייבו על פעולה אחת משום שתי רישיות. ואם אכל הזר את התרומה בשגגה, שלא ידע שהיא תרומה או שלא ידע את חומרת העונש, הרי מכיוון שהוא איננו לוקה, צריך הוא לשלם את דמי מה שאכל לכהן בעליה של התרומה, ואף מוסיף חומש, שנאמר בפרשת אמור, ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. וכמו בכל החומשים של תורה, הכוונה לחומש מבחוץ, שהוא רבע מן הקרן. הלכה זין, נאמר בפרשת אמור, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. שלפי פשטות הכתוב, הכוונה היא שבת כהן הניסית לישראל נאסרת באכילת תרומת הקודשים, אך חכמים דרשו ששני עניינים נכללו בלב זה. עניין אחד, שאם בת כהן תיבעל לאסור לה, ותעשה זונה, במקרה שנבעלה לאדם שהיא אסורה להינשא לו איסור השווה לכל, או שתעשה חללה, אם נבעלה לכהן כאשר היא אסורה לו באיסור כהונה, כגון גרושה, וכמו שביארנו בהלכות איסורי ביה, הרי היא אסורה לאכול בתרומות לעולם, כדין כל חלל שנולד מאיסורי כהונה, שאינו מחולל מכהונתו ואסור באכילת תרומה לעולם, שהחלל כזר לכל דבר. והכתוב מלמדנו שבת כהן שנבעלה בעילה של איסור העושה אותה זונה או חללה, גם היא נאסרת באכילת תרומה לעולם, וזהו הלימוד הראשון מהכתוב. והלימוד השני הוא שאם תינשא בת כהן לישראל, אף שאין בדבר שום איסור, הרי אסורה לאכול במורה מן הקודשים, שוח הזה ושוק של קורבן השלמים לעולם, אף על פי שגירשה בעלה או מת. דאף שבת כהנה נישאת לישראל, אסורה לאכול בתרומה רק כל זמן שהיא נשואה לבעלה, אך אם גירשה או מת, היא חוזרת להיתר אכילתה בתרומה, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה, מכל מקום בחזה ושוק היא נאסרת לעולם. דיינו שממה שנאמר בכתוב ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקודשים לא תאכל, שהפסוק מזכיר הן תרומה והן קודשים, למדים שיש כאן שני דינים שונים בנוגע לתרומה ובנוגע לקודשים. שבתרומה היא נאסרת לעולם רק כאשר נבלה בעילה של איסור ונעשתה זונה או חללה. אך אם היא ניסה לזר ביתר, הרי לאחר שימות או יגרשה, היא תחזור להיות מותרת בתרומה. אך דין נוסף הנלמד מהכתוב בנוגע למורה מן הקודשים, שאף אם ניסה ביתר לזר, הרי נאסרת באכילתם לעולם, אף באם ימות בעלה או יגרשנה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח', שמה שבת כהן הניסית לזר נאסרת לעולם, אף אם ימות בעלה או יגרשנה, הוא רק בנוגע למורה מן הקודשים. אבל התרומה האוכלת אחר שגירשה ישראל או מת, אם לא הניח בן ממנה, שנאמר בפרשת אמור, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה מאותו ישראלי, ושבה אל בית אביה כי נעוריה, שכשם שלפני נישואיה לישראל הייתה אוכלת בתרומה, כך גם לאחר מיטתו, או לאחר שיגרשנה, אם אין לה זרע ממנו, מלחם אביה דיינו התרומה תאכל. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט' מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו את הפסוק המבואר בהלכה הקודמת בנוגע לבת כהן שהתחתנה עם ישראל ונתאלמנה או נתגרשה, מי לחם אביה תאכל ולא כל לחם, חוזרת היא לתרומה שהייתה אוכלת בבית אביה ולא לחזה ושוק שאינה חוזרת לאכול אותם אלא היא נאסרה בהם לעולם. ומהפסוק שנתבהר בהלכה ז' ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקודשים לא תאכל, שנתבהר שם שהוא כולל גם איסור לבת ישראל שניסה לכהן לאכול בחזה ושוק לעולם, הרי הוא בא להוסיף לב על הדבר. המשיך הרמב״ם בהלכה י' ולא הכהנת בלבד שנבלה לאסור לה ונעשה את זונה או חללה, נפסלת מלאכול בתרומה לעולם כמבואר בהלכה ז', אלא אפילו לוויה וישראלית שנבלה לאסור לה, הועיל ונעשה את זונה, שהיא אסורה להינשא לכהן מאיסור זונה, וכך גם אם נבלה באיסור כהונה שהיא נעשה את חללה, הרי אסורה היא לאכול בתרומה לעולם, ואף על פי שיש לה זרע מכהן, שבאם אין לה זרע מכהן, בלאו הכי לא יכולה לאכול תרומה. אלא אף אם יש לה זרע מכהן, דיינו שנולד לה בן מכהן, שהתבהר בהלכה י"ב שמותר לה לאכול תרומה. הרי כאשר היא נבלת בבעילה אסורה והיא נעשית זונה או חללה, הרי היא נפסלת מלאכול תרומה. והחידוש בזה הוא שהיה מקום לומר שרק בת כהן שמה שהיא אוכלת בתרומה היא משום קדושתה שלה, הרי נפסלת לאכילת התרומה כאשר היא נעשית זונה או חללה. אך לוויה או ישראלית שבלאו הכי אינה אוכלת בתרומה משום הקדושה שלה, אלא משום בנה הכהן, הרי אף כאשר היא תעשה זונה או חללה, עדיין היא תאכל בתרומה בגלל בנה, וזהו החידוש שאף במקרה זה לא תאכל, והדבר נלמד מן הכתובים. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"א, לפיכך, השבויה, אישה שנשבטה לבין הגויים ורי בחזקת שנבלה לגוי, ומשום כך היא אסורה לכהן מדין זונה, אינה אוכלת בתרומה, ואף על פי שאומרת תאורה אני, הרי כאשר יש עדים שהיא נשבט, היא איננה נאמנת על כך, והיא אסורה לכהן משום זונה, וממילא שהיא אסורה אף באכילת תרומה. וכל שבויה שנאמנת לומר תאורה אני, כגון באופן שאין עדים על שבייתה, והיא זאת שאמרה לנו נשבטי ותאורה אני, שאז היא נאמנת מדין הפה שאסר הוא הפה שיתיר, או שיש לה עד שמעיד שהיא תאורה, שלעניין שבועה הקלו לסמוך על עד אחד, כדי שתהיה מותרת לבעלה, דיינו בכל אופן שעל פי עדותה או על פי עד אחד היא מותרת לבעלה, הרי זו אוכלת אף בתרומה. והנרבט לבימה לא נפסלה מן הכהונה, מכיוון שאין היא נעשית זונה רק כאשר היא נבלה לאדם האסור לה, וממילא היא גם אוכלת בתרומה. הלכה י"ב, ישראלית שיש לה זרע מכהן, שנולד לה ילד מכהן, אף על פי שכבר נתגרשה ממנו או שמת, הרי היא אוכלת בתרומה וחזה ושוק בשביל בנה, והגמרה ביבמות לומדת זאת ממה שנאמר, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. והגמרה לומדת זאת ממה שנאמר בפרשת אמור, בנוגע לאכילת עבדיו של הכהן בתרומה, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, שבפשטות הכוונה לעבדים שנולדו בביתו. הגמרא דורשת מפסוק זה, ויליד ביתו, הם יאכילו בלחמו. שכאשר לאשתו הישראלית נולד בן ממנו, הרי הוא מאכילה בתרומה, אף לאחר שנתגרשה ממנו או שמת. והישראלית אוכלת בשביל בנה שנולד לה מהכהן, בין אם הוא זכר, בין אם היא נקבה, ואפילו טומטום, שסימניו מחוסים בין אנו יודעים אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינוס, שיש לו אין עבר זכרות ואין עבר נקבות, ודינו ספק האם הוא כזכר או כנקבה, ואפילו זרע זרע עד סוף כל העולם, דהיינו שבנה מת והשאיר אחריו נכד, או שאף הנכד מת והשאיר אחריו נין וכך הלאה, הרי הם מאכילים אותה בתרומה. שרי הכלל הוא שבני בנים הרי הם כבנים. והמקור לכך שכל זרע שיש לה מהכהן מאכילה בתרומה, ממה שנאמר בפרשת אמור בנוגע לכהנת שניסה לזר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל, שרק אם כאשר היא נתגרשה או נתאלמנה מבעלה ישראל, אין לה ילדים ממנו, הרי היא חוזרת לאכילה תרומה. ממשיך הרמם בהלכה י' ג' שמזענו למדים שכשם שזרע ישראל מכהנת פוסל אותה בתרומה והוא כולל כל זרע ולא רק בן ממש והוא כולל אף זרע פסול שהגמרה דורשת זרע אין לה, עיין לה, דיינו שתעיין על זרע ואם תמצא לה אף זרע פסול מהישראל היא איננה אוכלת בתרומה כך זרע כהן מישראלית מאכיל אותה דיינו לא רק בן ממש אלא כל זרע ואף על פי שהוא זרע פסול דלאחר שכאמור אנו מרבים מהכתוב שישראלית שיש לה בן מכהן הרי הוא מאכילה בתרומה הרי מההשוואה לבת כהן שניסה לישראל ששם להפך הבן מהישראל פוסל אותה מלאכול בתרומה ושם אנו למדים מהכתוב שזהו בכל זרע ואף זרע פסול הרי מכך ניתן ללמוד שאף בן כהן המאכיל את הישראלית בתרומה אין הכוונה דווקא לבן אלא כל זרע ואף זרע פסול. כיצד בת ישראל שניסית לכהן או כהנת לישראל וילדה ממנו בת ובעל הבת מישהו הרווה עליה אחד מכל העריות או שניסית לממזר ומתה הבת והרי בנה הממזר קיים ונולד להם בן שהרי הוא ממזר שהרי בנו של הממזר הוא גם ממזר וכן אם בא עליה אדם שהוא הרווה עליה הרי הבן שנולד מביאה זו הוא ממזר ולאחר מכן מתה הבת, והרי בנה הממזר קיים, הרי אם הייתה אם אמו בת ישראל שניסה לכהן, וממנו יש לה את הנכד הממזר הזה, הרי תאכל בתרומה מחמת אותו נכד ממזר, ואם הייתה אם אמו בת כהן שניסה לישראל, וממנו נולד לה הנכד הממזר, לא תאכל בתרומה מחמת אותו הנכד הממזר, כאמור שאף הזרע הפסול מאכיל בתרומה ופוסל מאכילה תרומה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' הלמדת שהיא הבת ישראל שניסית לכהן אוכלת בשביל זרע ואף על פי שאותו הזרע פסול ואפילו ישראל אינו שאינו ישראל כשר שאסור הוא לבוא בקל ישראל ואין צריך לומר שאם הייתה לה לישראלית זו בת מכהן אף על פי שהבת נשואה לישראל שאז הבת עצמה אינה אוכלת בתרומה ואפילו נתחללה הבת על ידי ביה אסורה שאז היא נפסלה מהתרומה לעולם הרי אימא אוכלת בתרומה בשביל הבת הפסולה שהרי אפילו נכד שהוא ממזר שלא רק שאינו אוכל בתרומה אלא הוא פסול מלבוא בקהל ישראל הרי הוא מאכיל את סבתו הישראלית בתרומה קל וחומר בת זו שרק נפסלה מאכילה תרומה שמכיוון שהיא נולדה לאימא הישראלית מכהן הרי היא מאכילה אותה בתרומה ממשיך הרמב״ם בהלכת את וב, שכשם שבבת ישראל שיש לה זרע מכהן, הרי יש בדבר מין פרדוקס, שזרע הפסול ואף הממזר מאכילה בתרומה, הרי כיוצא בו באופן הפוך, הכהנת שאינה אוכלת מפני זרע שמישראל, הרי אף על פי שאותו הזרע כהנים, שהם עצמם אוכלים תרומה, הרי הם גורמים לסבתם הכהנת שלא לאכול תרומה, מפני שהם זרע מישראל. וכיצד יהיה לכהנת זרע מישראל שהוא כהן? הרי זה במקרה דלהלן. בת כהן שניסית לישראל וילדה ממנו בת והלכה הבת וניסית לכהן וילדה ממנו בן. הרי נכד זה של הסבתא הכהנת שניסית לישראל הרי הוא כהן משום שאביו כהן והרי זה ראוי להיות כהן גדול שהוא כהן כשר לכל דבר והוא ראוי אף להיות כהן גדול והרי הוא מאכיל את אמו שהיא בת ישראל שניסית לכהן אף לאחר שימות בעלה הכהן או יגרשנה, ופוסל את אם אמו, שהיא כהנת שניסית לישראל, שהרי הוא זרע מבעלה ישראל, ואף על פי שמתה אמו, שהיא ביתה הישראלית של הכהנת, ואם כן מדובר בכהנת, שזרע שנשאר בחיים, הוא רק הנכד שהוא עצמו כהן, ומכל מקום הוא פוסלה מלאכול בתרומה משום שהוא זרה מבעלה הישראל. וזאת הסבתא הכהנת אומרת, לא כבן ביתי כהן גדול, דיינו שלא ירבו כמותו בישראל שהוא פוסלני מן התרומה. הלכת את זין, העבד הכנעני אינו פוסל בת כהן שניסית לישראל משום זרע מישראל, ואינו מאכיל בת ישראל שניסית לכהן משום זרע מכהן. כיצד כהנת שניסית לישראל או ישראלית שניסית לכהן וילדה ממנו בן, והלך הבן ונכבש על השפחה הכנענית, דיינו שבעל אותה, ונכבש הוא נדחק ולשון גניו, וילדה ממנו בן שיחוסו נקבע לפי אמו, לפיכך הוא עבד כנעני, ומת הבן, והרי בנו העבד הכנעני, שהוא נכדה של הסבתא הישראלית או הכהנת, קיים. הרי באם הייתה האם אביו של עבד זה, בת ישראל לכהן, אף שיש לה נכד מבעלה הכהן, לא תאכל בתרומה בגללו, לאחר שבנה מהכהן מת. ובאם הייתה בת כהן שניסה לישראל, ונותר לה ממנו רק נכד זה שהוא עבד כנעני, הרי תאכל בתרומה. שהוא איננו פוסל אותה, משום שכאמור הלימוד שהצאצאים מהכהן או מהישראל פוסלים או מאכילים בתרומה, נלמד מהכתוב וזרע אין לה. ואילו העבד הכנעני אין זה זרע, משום שהעבדים אין להם ייחוס על שם הוריהם, שיחשבו כזרו של פלוני. ומכיוון שאינו זרו של בנה, הרי כמובן שאינו נחשב אף לזרה של הסבתא, ולפיכך הוא איננו מאכיל אותה בתרומה באם הוא נכדה מהכהן, ואינו פוסל אותה בתרומה באם הוא נכדה מהישראל. הלכה י' זין, בת ישראל שניסית לכהן ומת ולה ממנו בן, שבמצב זה היא עדיין אוכלת בתרומה, וחזרה אחר כך וניסית לישראל, לא תאכל בתרומה, דאף שיש לה בן מהכהן, הרי אין היא עדיפה מבת כהן שניסית לישראל, שאיננה אוכלת בתרומה בגלל בעלה ישראל. ואם לאחר מכן מת בעלה ישראל ולה ממנו בן, הרי זו לא תאכל בתרומה מפני בנה שמן בעלה ישראל. דמכיוון שהיא הייתה נשואה לישראל באחרונה, שאסר עליה לאכול בתרומה, הרי אף לאחר שהוא מת מכיוון שאותיר בן, הרי כאילו היא עדיין אשתו של אביו הישראל. ואף שיש לה בן מהכהן שניסית לו לראשונה, הרי היא אסורה באכילת תרומה מפני בנה שמהישראל שניסית לו באחרונה, וכאמור משום הבן היא נחשבת עדיין כנשואה לישראל. ואם מת בנה שמבעלה ישראל, ואם כן הרי כעת בת ישראל שאינה נשואה לא לכהן ולא לישראל, ויש לה רק בן מכהן, הרי היא אוכלת בתרומה בשביל בנה הראשון שמהכהן. ובהלכה י"ח מדובר על מצב שהוא בדיוק הפוך מהמדובר בהלכה י"ז, וחלים עליו בדיוק אותם הכללים. בת כהן שניסית לישראל ויש לה ממנו בן, שבמצב זה היא אסורה באכילת תרומה, וחזרה וניסית לכהן, תאכל בתרומה שהרי קניינו של הכהן, וככל בת ישראל שהיא מצד עצמה אסורה באכילת תרומה, אך כאשר היא ניסית לכהן הרי היא מותרת בתרומה. ובאם מת בעלה הכהן ולה ממנו בן, תאכל בתרומה, ואף על פי שיש לה גם בן מהישראל, משום שבנה מהכהן שהייתה נשואה לו לאחרונה, עומד במקום אביו, והרי כאילו היא עדיין נשואה לכהן. ואם מת בנה מהכהן, והרי אתה אין לה שום בעל, לא כהן ולא ישראל, והיא בת כהן שיש לה רק בן מהישראל, הרי אסורה לאכול מפני בנה שמישראל. ואם מת אף בנה שמישראל, שהרי בת כהן שאין לה שום בעל ושום בן, הרי חוזרת לבית אביה כנעוריה ואוכלת בתרומה ולא בחזה ושוק, כפי שנתבאר בנוגע לכל בת כהן שניסה לישראל ומת בעלה ללא שישיר זרע. הלכה יוטט, בת ישראל שניסית לישראל תחילה ויש לה ממנו בן, ולאחר מכן מת בעלה ישראל וחזרה וניסית לכהן, הרי אף על פי שגם היא עצמה ישראלית וכן יש לה בן מישראל, מכל מקום היא אוכלת בתרומה משום שהיא קניין כספו של בעלה הכהן ככל ישראלית הנשואה לכהן. ואם מת בעלה הכהן ולה ממנו בן, הרי אף שכאמור היא עצמה ישראלית ויש לה אף בן מישראל, מכל מקום הרי היא אוכלת מפני בנה האחרון שמהכהן, שהרי הוא מאכילה כמו שהאכילה אביו. דמכיוון שהייתה נשואה לאחרונה לכהן והייתה מותרת באכילת תרומה, הרי אף לאחר מיטת בעלה הכהן, בנה ממנו עומד במקום אביו, ונחשב הדבר כאילו היא עדיין אשתו של הכהן, ולפיכך היא מותרת באכילת תרומה. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.